בסוף הפרשה, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. הקדוש ברוך הוא מעיד את השמיים ואת הארץ, שהם יהיו עדים בינו ובני ישראל. יותר מפורט, בסוף הפרשה הבאה, בסוף פרשת וילך, פה יש שתי עדויות. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה השירה הזאת לעד בבני ישראל. ואחר כך, ויכתוב משה, ויהי ככלות משה לכתוב את התורה, את דברי התורה הזאת על ספר, עד תומם. ויצא משה את הלווים נושא אהרון ברית השם לאמור, לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד אהרון ברית השם אלוקיכם, והיה שם בך לעד. ספר התורה עד. אחר כך, עוד פעם, והעידה, הקילו אליי את, כל, את זקני שבטיכם ושוטריכם, והדברה באוזניהם את הדברים האלה, והעידה בם את השמיים ואת הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעמיד את התורה כעד, וגם את השמיים ואת הארץ כעד, כעדים. יש שני גדרי עדויות. בקידושין יש שני גדרי עדויות. יש עדי קיום, ויש עדי בירור. עדי קיום, אי אפשר לעשות חלות של קידושין בלי שיהיו שני עדים נוכחים, שהעדים יראו, והם בעצם בלעדם הקידושים לא מתקיימים, אין קידושים בלעדיהם. לא יעזור שהחתן והכלה יודו ויודעת בעל דין כביכול כמאה עדים דמי, זה לא יוצר חלות של קידושין בלי שיש עדים שמעידים. זה אינני דומה לשאר קנייני ממון, שנאמן המוכר כמאה עדים דמי, ולהגיד שמוכר, כאן יש חב להכריני, ועל כן צריך שני עדים שהם מקיימים את הקידושים. מלבד זה צריך עדים, עדי בירור, אם אחר כך יש ויכוח, נפקמינה לדינה, צריכים לבוא עדים ולהעיד שכך הייתה עובדה, עדי קיום ועדי בירור. התורה היא בחינת עדי קיום. היא מקיימת את הקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל ועושה אותה לעד. העדות הזאת גדר של עדי קיום. היא יוצרת את מציאות הקשר שבין ריבונו של עולם ובין ישראל. השמיים והארץ הם עדי בירור. כשישראל עושים רצונו של מקום, נתתי גשמכם בעתם. חס וחלילה להפך, אז ויצר את השמיים ולא יהיה מטר. כלומר, השמיים והארץ הם מבררים אם אכן ההסכם שבין הקדוש ברוך הוא בין ישראל מתקיים או לא, והם בבחינת עדי בירור. כך אומר לנו מרן הרב בשיחותיו לשבת תשובה. התורה היא מקיימת את הקשר, כמו שחז"ל אמרו לנו, נמצא בתחילת שיר השירים, על שיר השירים אשר לשלמה, ישקני משיקות פי וכי טובים דודיך מיין. אומרים חז"ל על זה, ישקני, כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה במעמד הר סיני, נקבעה התורה בלבבם של ישראל, נחקקה ונתבע, וכשהוא אמר להם לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, נתבטל מהם יצר הרע, וכל המהות שלהם השתנתה, כאילו איבדו את הבחירה החופשית, התרוממו למדרגה העליונה, הלב התמלא באנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ישראל נבלו מהרוממות הזאת שלא יכלו לעמוד בה, ואמרו למשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר אלינו. פחדו מלשמוע את כל השם, מפני שהם לא יכולים להקל את הגובה האלוקי הזה. ואז אכן משה דיבר ונתבטל הגובה הזה. אז ישראל אמרו לעצמם, מה זה כמו משה רבינו שהוא לא יהיה לתמיד, ככה גם אנחנו חס וחלילה תשתקח התורה, באו ישראל וביקשו ממשה רבינו, ישקנו מנשיקות פיוק, שהקדוש ברוך הוא עוד פעם ידבר אלינו בעצמו, הוא בפה שלו ישקנו מנשיקות פיוק. אמר להם משה, זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, וחזרה יחזור, יתגלה המצב הזה, המצב העליוני הזה, שיתבטל יצר הרע מן העולם, שהתורה תהיה חקוקה בלבבות, והתורה תהפך לתורת חיים מהסוג הזה שדיבר החתן מקודם. זה עניין באמת מטרה לעתיד לבוא. אנחנו כל הזמן חותרים אל המגמה הזאת. אם כן, יוצא שהיה במתן תורה איזה רגע מסוים של התרוממות שהיא עתידה להיות בעתיד לבוא, אבל הרגע הזה היה לשעה ונפסק. ובעצם ההתרחשות הזאת לשם מה היא הייתה? כדי לגלות לנו איך צריך להיות, לאן המגמה שלנו צריכה להיות, לאיזה שאיפה צריכים להגיע, לאיזה עתיד אנחנו צריכים לכוון את עצמנו. אבל איך להגיע אל העתיד הזה? זה לא על ידי הוראה אלוקית שהקדוש ברוך הוא מטביע בתוכנו את הדבקות, את הופעת התורה בשלימות, זה העבודה שלנו. זה עבודת הדורות עד לעתיד לבוא, שאנחנו צריכים להתרומם ולהתקדם מבחירה חופשית, לעלות מעלה מעלה עד להגיע לדבקות הזאת. שלא תהיה דבקות מוכתבת על ידי ריבונו של עולם כהר כגיגית בהר סיני, אלא דבקות שבאה משני הצדדים כאחד. האפשרות הזאת לאפשר דבקות משני הצדדים כאחד, יש בה גם סיכון. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן בחירה חופשית לישראל, החופש מאפשר לבחור בטוב, אבל גם חלילה והפך. כלומר, לבחירה החופשית יש סיכון גדול מאוד, יש גם סיכוי גדול מאוד. והרב מדבר על זה בספר אורות, ואומר שבדורות הראשונים, בתחילה, היה מוטבע בעולם הטבע הזה של האמונה, אף על פי שהתגלתה אולי בצורות לפעמים מסולפות, כולם חיפשו את האמונה. הגיעו לפעמים לטעויות, לאמונות לא טובות, לאמונות שליליות, אבל מציאות כזאת של דבקות שכאילו אי אפשר להיפרד מהשאיפה לדבר השם. אבל זאת הייתה מציאות טבעית. מוכתבת מלמעלה, והמגמה היא של העולם, שיגיע העולם למצב כזה שהוא בעצמו יבחר. מתרחשת אז מין הפרדה כזאת, כמו שתורה מספרת לנו על אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא, אדם וחווה, הם בעצם נבראו יחד, בבת אחת, גב אל גב, ואחר כך הייתה הפרדה של נסירה, ואז הוא אמר האדם, זו עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת עיקרי אישה. מקודם הם היו מחוברים, בכלל לא יכלו להיפרד. ממש מצב אידיאלי. היו דבוקים, בלי בחירה, בלי חופש. מחוברים זה לזה. אבל החיבור הזה לא היה חיבור מתוך בחירה חופשית. החיבור הזה היה מתוך כפייתיות, מתוך הכרח. וזה לא חיבור שלם. ואז באה הפרדה לצורך ההתאפשרות של התחברות. ההתאפשרות הזאת היא גם מסוכנת. כי אם זה נכנס לבחירה חופשית, אפשר לרצות, אפשר לא לרצות. אבל מצד שני, כשבוחרים, כשבאה הבחירה מבחירה חופשית, עצם העצמה, בשר מבשרי, הכרה, זה עושה את החיבור לחיבור מושלם. עוד יותר מאשר חיבור שהוא בא באופן חד צדדי, באופן בלי בחירה חופשית. וכך השתלשלות הדורות. במשך הדורות, כאילו יש התרחקות מהגילוי, ההופעה האלוקית באופן הממלאת את העולם, ומתאפשרת האפשרות של בחירה חופשית. המתאפשרות הזאת היא גם גורמת לתוצאות מאוד מאוד שליליות. יכולה לגרום לתוצאות מלאות שליליות. עכשיו שאנחנו כבר אחרי התהליך, באמצע, בסופו של התהליך, אנחנו רואים שההתאפשרות הזאת היא באמת מביאה למצבים כאלה של כפירה, של שמד, של התרחקות, אבל היא גם מאפשרת את ההתחברות העליונה המוחלטת העתידית שתהיה מתוך בחירה חופשית, שעם ישראל בוחר בריבונו של עולם, שהעולם בוחר באלוקיו. וזה מה שאמרו חכמים, והרב מזכיר את הדבר הזה, בשנות הגאולה תקופה כאילו שהתורה משתכחת, ואחר כך התורה חוזרת ללומדיה, והתחדשות מתוך בחירה חופשית. כך בעצם כל זוג, ההחלטה של ההתחברות היא בעצם נובעת מפני שבשורש יש איזה קישור סגולתי פנימי, אבל גם מתאפשרת הבחירה החופשית, וככה החיבור נעשה חיבור שלם מכל זדיו. כך בין בני הזוג, כך בין כנסת ישראל וריבונו של עולם. כן, השמחה של שמחת הנישואים היא שמחה כל כך גדולה, מפני שהיא בבוע, מפני שהיא דגם מוקטן של הקשר הגדול שבין העולם לאלוקיו, בין כנסת ישראל לבין ריבונו של עולם. אני לדודי ודודי לי. כאן אנחנו עוברים להתכוננות לקראת ראש השנה. הגמרא מספרת במסרת ברכות שבהילולה של הילולת הנישואים של מר בריידר אבינה, אז ביקשו התלמידים מרב אמנון הזוטה, תשיר לנו שיר לכבוד החתונה. מה הוא שר? התחיל להם לשיר שיר. ויילן דה מיטנן, ויילן דה מיטנן. שיר בחתונה, באמצע החתונה. אוי וי שאנחנו מתים, אוי וי שאנחנו מתים. שאלו אותו התלמידים, ומה אנחנו נענה? אז אמר, אי תורה ואי מצוות. איפה התורה, איפה המצוות? לכאורה, הדבר הזה קצת מטמיע, מה זה באמצע חתונה, שירים כאלה? עצם הגמרא כפשוטה זה המשך מזה שהתלמידים קצת עברו כנראה את הגבול בעוללות. אז גם שם סיפור גם כן על מר בריידר אבינה, בהילולה דה מר בריידר אבינה, הוא ראה שהם משתוללים יותר מדי, לקח כלי של זכוכית יקרה ושבר את זה, וכולם נבלו וחזרו לרצינות. אחר כך מביאים גם את הסיפור הזה, זה נראה כאילו המשך. אבל הרב מסביר, קשה לו לקבל הרב את הדבר הזה, שזה באמת מה שהוא שר להם. אף על פי שאני זוכר מציאות כזאת בפורים, שהישיבה במרכז הרב, הישיבה מאוד מאוד עברה את הגבול לפי דתו של הרב ציודה, ונדנדו לו שידבר, שידבר. ואז הוא נתן כמה מילות מוסר, נהיה דממה, כל שמחת פורים השתנתה, נהיה יום כיפור בבת אחת. אז אולי זה לקחו לקוח מכאן, אינני יודע, מהגמרה. הרב מסביר ששמחה אמיתית לא יכולה להיות שמחה מדברים חיצוניים, צריכה להיות מדברים עמוקים פנימיים. ומה, זה מה שהוא אמר להם, אם אנחנו שמחים על דברים של חיצוניים, תמיד אנחנו חוששים שמא חס וחלילה, יודעים שהדבר הכי מפחיד בעולם זה המיטה, זה הדבר הכי מפחיד. אבל כשאדם מתעלה למדרגות רוחניות, הוא לא מפחד מיום המיטה, כי התוכן החיים שלו הוא תוכן עליוני, תוכן שמעל המציאות, שלא מוגבל, שלא שייך לחיים המציאותיים המוגבלים. וזה היה הבחינה שהוא אמר להם שצריכים להתרומם, שהשמחה תהיה שמחה עליונה, שמחה של קודש. פרשה שלנו, פרשת התשובה, ואחר כך התורה אומרת, כי עם המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לא רחוקה היא, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה היום לא נפלתי ממך, לא רחוקיי, לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, לא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי הקרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ספר העיקרי מסביר שזה עולה על מצוות התשובה, כי המצווה הזאת, אחרים מגמרה, מתפרש שזה על לימוד התורה, וספר העיקרים אומר, כי פשט התורה, כי המצווה הזאת, מדובר על מצוות התשובה. לא רחוקה, לא מעבר לים, זה כל כך קל לשוב, למי שיש לו יצרים, מי שיש לו נטיות לא טובות, הוא כל כך מתאמץ, וזה לא הולך, ובא התורה ואומרת, מה הבעיה? זה לא כל כך קשה, זה פיך ובפחה לעשותו, זה קל מאוד. למה נאמר הדבר הזה? זה כל כך קל? אנחנו עובדים על זה, עובדים, זה לא הולך, ועוד זה, והתורה אומרת, זה קל. זה לא קל. לא קרוב אליך הדבר מאוד. לא כל כך קרוב. לא מובן. הייתי בשלה, בסוף ספר השלה, הוא מביא שכשאדם קורא קריאת שמע, צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא, וכשהוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, הוא צריך לחיות את הדברים שהוא אומר. כשהוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, צריך למלות את הלב באהבה. כשהוא אומר, בכל נפשך, צריך לדמות בעצמו, כאילו עכשיו הוא מוסר את נפשו. להרגיש את ההרגשה הזאת. כאילו עכשיו הוא מוסר את נפשו, כמו שרבי עקיבא אמר, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. ולמה הוא לא אמר, כל ימי הייתי מצפה מתי יבוא פסוק זה לידי? מה זה מצטער? כל ימי הייתי מצפה מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. הפירוש הוא שרבי עקיבא כל יום דמיין לעצמו את הצער שיכול להיות בשעה שאדם צריך למסור את הנפש. עם, כמו רבי חנינא בן תרדיון ששרפו אותו עם ספר תורה, והצער היה גדול ועצום, והכאב היה גדול ועצום בשעת השריפה. לדמיין את זה, שאם גם יהיה צער כזה, מוכנים לסבול צער כזה, צער של מסירות נפש. כל ימי הייתי מצטער, כל יום היה חושב על זה, על סוג הצער, ומתרגל לעצמו שהוא יכול לסבול צער כזה אם יהיה צורך. מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? יכול להיות של שריפה, יכול להיות איסורים אחרים, כל מיני איסורים, כשאומרים בכל נפשך, לחשוב על זה, לחוש ולהגיד, אף על פי כן אם יהיה צורך אני אתמודד עם זה ומוכן למסור את הנפש. לא צריך לרוץ וליזום דברים כאלה, כגון, אני יודע, ללכת להרוס איזה בית עבודה זרה או משהו כזה, באיזה יוזמה שיש בסכנת נפשות, אבל אם מזדמן, לא לעשות את זה. כמו שזה, מתי יבוא פסוק זה לידי? מתי שאלץ שלא לעבור על דבר תורה, ולמסור את הנפש, אני מוכן בכל לבבי למסור את הנפש. אמנם אברהם אבינו עשה את זה ביוזמה, אבל באמת שם מבואר בשלב בסוף, שלכן לא נזכר בתורה שאברהם אבינו שבר את הפסלים, ושהוא עשה דבר שסיכן את עצמו כדי שלא ילמדו מזה. אלא אם רוצים לכפות את האדם חס וחלילה לעבור על איזה עבירה שהוא חייב למסור עליה את הנפש, שהוא יהיה מתורגל ויעמוד בניסיון, ולא ברגע האחרון נמצא תירוצים וכו' וכו' ולשם שמיים גם, אלא יהיה מוכן בכל נפשו. ואם, אני מוסיף עכשיו הלאה, אם אדם חושב כל יום על את המחשבות האלה, אם עכשיו צריך למסור את הנפש, מוכן. אם זה עם איסורים, גם כן מוכן. איסורים נוראים וקשים, גם כן מוכן. נו, אז לקום בבוקר, בטח אני מוכן. אז להתאמץ את כל ההתאמצויות הקלות, בטח אני מוכן. הרי הרי זה דברים קל וחומר, הוא רק אמר לעצמו שהוא מוכן לעשות כל כך הרבה, אפילו למסור את הנפש. אם כל יום אדם יגיד את זה בבוקר ובערב, את קריאת שמע כמו שצריך להגיד, בפיך ובלבבך לעשותו, רק תגיד בפיך קריאת שמע, רק תחשוב בלב מה שאתה אומר, אז קרוב אליך דבר מאוד. שאר הדברים זה ירוץ. לשקוד על התורה, לקיים את המצוות, הרי אתה מוכן אפילו למסירות נפש. זה ההסבר כאן. רב ישראל מסלנט היה אומר שכשהיו מזכירים חודש אלול, אז היה חרדת הדין משתפכת על כל פנים, וכשהיו אפילו מברכים את החודש של חודש אלול, היו שומעים כל בחיות בכל בית הכנסת. חודש אלול הגיע, מתקרב יום הדין. סיפרתי שמספרים על רבי יושב בר סולובייצ'יק, הבעל בית הלוי, שהבת שלו הייתה מספרת שבחודש אלול אי אפשר לדבר עם האבא, כי הוא כאילו כל יום כאילו מחר עומדים לתלות אותו על עץ. פחד מוות מפני יום הדין, ממש כפשוטו. הוא רועד מפחד מפני יום הדין. גם שיבות הליטאיות, בשיבות המוסר, חודש אלול הוא כולו סביב החשבון הזה, ולא מרשים שם להתחתן בחודש אלול בגלל זה. הייתי פעם בחתונה של תלמיד, קרוב משפחה, אף ראש ישיבה לא בא. שאלתי למה? אלול. אלול לא מרשים להתחתן. אלול זה צריך להיות רציני. אף על פי שכל מזלו של חודש אלול זה לכאורה שייך לחתונה. אבל באמת צריכים לא לוותר על ההתבוננות הזאת, שיום הדין מתקרב. יום הדין שהוא גם כן בחינת מלכויות, אבל יש בו שני הגדרים. כמו שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה, אמר רבי אבאו, שאלו מלאכי השרת, מפני מה אין ישראל אומרים הלל בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, איך ייתכן שיגידו הלל? אפשר להגיד הלל ביום הדין, בימי הדין, ביום... זה לא אפשר. מצד שני, הגמרא בירושלמי אומרת בראש השנה, מסכת ראש השנה, הגמרא אומרת ש אין אומה כאומתנו, שכל אומה ואומה כשיש לה יום הדין הם לובשים שחורים, הם לא מסתפרים. למה? הם חושבים מה, חבל, למה להתאמץ, מי יודע מה יהיה, בטח יהיה פסק דין קשה וחמור וכולי, מלאים פחדים וייאוש. וישראל מתרחצים, מסתפרים, לובשים בגדים לבנים חגיגיים לקראת יום הדין, מפני שהם בוטחים בריבונו של עולם שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לטובה. זאת אומרת שיום הדין יש בו איזה מציאות כפולה. מצד אחד הלל לא אומרים, כי איך אפשר להגיד הלל ביום שספרי חיים וספרי מתים נפתחים? מצד שני לובשים בגדי לבן, בגדים חגיגיים. כלומר, ראש השנה זה יום של הוד, יום של הדר, של רצינות, לא של שמחה. דנים הזה אם יש מצוות שמחה בראש השנה, לא כל כך ברור. כגדר יום טוב של שמחה, זה יום של רוממות רוחנית, רצינות, לא אהב צער, לא אבל, אבל גם לא שמחה. יום של המלכת ריבונו של עולם, יום שהקדוש ברוך הוא מקציב תקציבים חדשים לשנה הבאה, יום חלוקת התקציב. אצל הקדוש ברוך הוא גם לא מחלקים, לא רק כסף מחלקים, אלא גם חיים, גם בריאות. יש משרד החיים, משרד האוצר, משרד הבריאות, הרבה, ומחלקים תקציב. וכיוון שקובעים לכל אחד, הקדוש ברוך הוא חוטא חיים לכל חי, נותן לכל אחד חתיכת חיים, כל מאמינים שהוא חי וקיים, החותך חיים לכל חי, חותך, לא חותך להם את החיים, מחלק להם חתיכות חיים, מהחיים הארוכים הנצחיים, הוא נותן 70 שנה, 120 שנה, 80, 90, מחלק חיים לכל חי. כיוון שהקדוש ברוך הוא אז מחלק חיים, ומחלק פרנסות, מחלק בריאות, בנים וכדומה, באים מקטרגים, אומרים, רגע, רגע, לא כולם מגיע להם הפרס הזה. יש כאלה ש... שצריך לערער על הנתינה. הקטרוג בא כתוצאה מהחלוקה. כלומר, זה יום של ברכה. אבל ביום של ברכה באים מערערים, יש עירור. ועדת עירור על... לא מגיע לו כל כך הרבה, מפני שעשה כך וכך. וכדומה, ואז יש דין, דין על הדבר הזה. כלומר, זה יום טוב, יום של שפע, אבל יש מתח, כמה אדם יקבל, איזה תקציב יקבל, איזה פרס, הכל מתנות מריבונו שלנו, הוא לא חייב לנו שום דבר. אבל זה מאוד מותח, כי כמה תהיה המלגה, אם היא תהיה גדולה או תהיה קטנה, ועל כן זה יום הדין. לכן תלמידים, חלק מהם באו לשאול אותי בימים האחרונים, מה עושים, איך מתכוננים לקראת יום הדין, צודקים בשאלתם. איזה דבר מיוחד, הימים כבר מתקצרים, יש לנו רק עכשיו פחות מיומיים. ואני אומר, אני חושב שכל אחד צריך לייחד לעצמו זמן, לחשבון נפש. אפשר לעשות את זה גם עם נייר ועט, ולעשות את החשבון. אם אדם נותן לדברים לעבור, לומד כמה דברים, לא מספיק. לפחות פעם בשנה, וקראת ראש השנה, צריך פשוט לעשות סיכום, חשבון, חשבון נכון, לראות את כל המעלות, לראות גם את כל הדברים הטובים, ולהתוודות עליהם, כמו שדיברנו כבר בשבת שעברה, אבל גם לראות מה צריך לתקן, להתבונן איך לתקן, לא כל דבר אפשר לתקן בבת אחת, יש דברים שהם מוכרחים להיות בתהליך מתמשך, אבל החלטה ויצירת כיוון, זה עניינם של הימים האלה, של התכוננות לימים האלה. כי בראש השנה אין לנו זמן לעסוק בזה, כי בראש השנה אנחנו צריכים להכתיר את ריבונו של עולם. משתתפים בטקס ההכתרה, אין זמן להתבודד וכל אחד לחשוב את חשבונו האישי. והזמן לעשות את זה, זה עכשיו. בימים, ביומיים האלה שנשארו לנו, חשבון נפש והתבוננות, מתוך ידיעה שקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע לכל מי שרוצה, וכל מי שפיתחו לי, פותח פתח כחודו של מחט, קדוש ברוך הוא פותח לו כפיתחו של אולם. כשאנחנו ככה נתכונן, עם חשבון טוב, עם אמונה בטוחה, אז נגיע באמת לראש השנה מוכנים כפי שצריך, ונוכל להכתיר את ריבונו של עולם, והוא ישמח בהכתרתנו, ואנחנו נתפלל שבעזרת השם נזכה, שתהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אני מוכרח להוסיף עוד 2-3 מילים. השנה, הסיום של השנה היה קשה. מה שעברנו עם הגירוש בחבל עזה, חבל קטיף, בצפון השומרון, עשה לנו טלטלה גדולה שעוד לא השתחררנו ממנה. אני לא מדבר רק על הצד הגשמי, הצד הקושי הגשמי שהיה גם לאנשים שגרו שם וגם לכולנו איתם יחד. אני מדבר על הטלטלה האמונית הרוחנית. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו שאנחנו קטנים, לימד אותנו קצת את מידת הענווה, שמחשבותיו גבוהות ממחשבותינו. אבל הדברים עוד ממש, עוד לא מבוררים. וככה נכנסנו לחודש אלול, וכך כמעט עבר כל אלול. אבל עם זה אנחנו נבוא לריבונו של עולם, עם הבלבול הזה, ונהיה בחינת תפילה להעניק יהיה טוב, ולפני השם ישפוך שיחו. אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו מבולבלים, ואנחנו רוצים, פונים אל הקדוש ברוך הוא מתוך המצב הזה, מתוך העוני של הדעת הזאת. והקדוש ברוך הוא אוהב את תפילת העני, ותפילה להעניק כי יהיה טוב, כבר הסברנו שהתפילה שלו מתקבלת ראשונה, כשאדם מרגיש את עצמו כל כך מבולבל, כל כך לא ברור, עם כל הקשיים האלה, זאת התפילה מעומק הלב. לא שהכל ברור, בריר, ככה נראה לנו שהכל יהיה מבורר לנו, אז ראש השנה יהיה יותר מרומם. הקדוש ברוך הוא אוהב את, את, את המצב הזה, כלומר את הפנייה מתוך המצב הזה. ובחינת תפילה להעניק יהיה טוב. אז אם אנחנו נתפלל לריבונו של עולם שתהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה,